ובכן רבותי היקרים, המשך לימודנו המרתק לנו, לתלמידים ולגולשים בספר במדבר, ואנחנו בפרק ח' בפסוק ט'. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל. והקרבת את הלוויים לפני השם, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם, את בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת, את האחד עולה לשם, לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, והנפת אותם תנופה לשם, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי הלוויים. הטקס, אפשר לקרוא לזה כך, המעמד הזה של טהרת הלוויים והנפתם של הלוויים, הוא מיוחד במינו. מתי סומכים ידיים על משהו? קורבן, כן? אדם רוצה להקריב בהמה, אז הוא שם את... הוא סומך בכל כוחו, זה נקרא, כן? וסמכו, זה סמיכה, בכל כוחו אדם נשען על הראש של הבהמה, ולאחר מכן מקריבים את הבהמה. מה המשמעות של ההישענות הזאת? לשם מה?
זה כדי לייחד אותו.
הצלת ברכה.
זה לא הצלת ברכה, הולכים לשחוט אותו מסכן.
לא, אבל אני מדבר כאילו על מה אמרת מתי. גם ברכים, זה אם אדם היה עלים על הראש.
זה נכון, אני שאלתי מה המשמעות.
לייחד אותו, להרגיש שהוא צריך היה להיות
מקומי. יפה. אני שם אותו במקומי. אני מעביר את כוחי אל הבהמה הזאת. לכן אני אשמח בכל כוחי, ואז זה אומר שהבהמה הזאת, מה שקורה לה, זה מה שהיה צריך לקרות לי. כן? זה המשמעות של הקורבנות, דיברנו על זה הרבה בספר ויקרא. וכמו כן גם פה, עם ישראל מתנהג כאילו הוא הולך להקריב את הלוויים. נכון? מביאים את כל שבט לוי, את כל ישראל, הם סומכים ידיהם על הלוויים, וגם מניפים אותם תנופה. זה עוד מעט, אוטוטו, שוחטים אותם, לא? לא, אז מה עושים הלוויים? הלוויים סומכים את ידיהם על ראש הפרים. אז במקום הלוי יש הפר. זאת אומרת, אז במקום ישראל הלוי, במקום לוי הפר.
למה במקום ישראל ולוי?
מה זאת אומרת? מה השאלה?
לא יודע, הלוי זה במקום ישראל.
הלוי הוא במקום ישראל, זה נכון. בסוף שוחטים את הפר, לא?
כן. אבל מה העניין של לוי, למה ישראל
ישר ישען על הפר? אתה שואל, מדוע בכלל צריך אמצעי? כלומר, אתה שואל בעצם על עצם הפרשת הלוויה. כלומר, למה בכלל הלוויים מובדלים מתוך בני ישראל? לא, זה בכלל. זאת אומרת, אם באמת יש הצדקה כללית לזה ששבט לוי נבדל משאר העם, אז צריך להיות איזשהו ביטוי לזה. אז השמיכה הזאת היא מובנת. אז אתה שואל, למה בכלל הקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט הלוי? והן.
אחת באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא שאלה שנייה, מה בכלל העניין שהלוי יבוא פה במקום ישראל? זה שתי שאלות בעצם.
למה זה שתי שאלות?
למה? כי... למה שלא יהיה הכהן במקום ישראל? ולמה לא שיהיה, לא יודע, שבט ראובן במקום שבט שמעון? מה העניין שדווקא הלוי יהיה במקום ישראל?
אז זאת השאלה. זו שאלה אחת. אתה שואל למה הלוויים... הם נבדלים משאר ישראל, מדוע הם מהווים מתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא? למה צריך בכלל מתווך? זה מה שאתה שואל. ברגע שזה מובן, אם נצליח לענות על השאלה הזאת, זה יהיה מובן שבעצם ישראל מעבירים את כוחם אל הלוויים, פשוט מאוד. נכון? זה מובן.
לשם מה?
שהלוי יהיה במקומו. כמו שכשאני סומך את ראשי, את ידי על ראש הקורבן, זה כדי שהקורבן יהיה במקומי. אז אם הלוי צריך להיות במקומי, אני סומך את ידיי עליו, מה הבעיה? זה מובן. מה הם עושים? זה מה שקראנו, חשבתי שאתה יודע. עכשיו, התשובה. מדוע בכלל שבט לוי מובדל משאר עדת ישראל? משום שעם ישראל איננו במצב שהוא תמיד יכול לגשת ישירות. זה כמו שמצאנו במעמד הר סיני, שהעם שמע אנוכי ולא יהיה לך, היה לו קושי. אמרו למשה, יותר מזה אנחנו לא מסוגלים לשמוע, קרב אתה. כן, אתה תלך ישר. במקומנו, ואתה תביא לנו את דברי השם. נכון? ככה מובא במעמד הר סיני. כמו כן גם בעקבות חטא העגל. חטא העגל גילה שהאומה בכללה יש לה איזושהי בעיה. חוטאת. כיוון שהם חוטאים, הם זקוקים למתווך. בסדר? אז זה או הכהנים או הלוויים. כן, מה אתה אומר? השאלה היא למה דווקא שבט לוי? מה אתה רוצה? אתה אומר, מכיוון... אתה אומר, מאחר הוא מצווה בו ויותר מבשלוחו, היה צריך להיות שאני אוכל לפעמים להחליף את הכהן או להחליף את הלוי, בעצמי. נכון? שאלה זו נשאלה בגמרא בעצמה. הגמרא שואלת, האם הכהנים שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה? והגמרא מסיקה שהם שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן. כי אם הם רק שלוחי דידן, אומרת הגמרא, היה אפשר שנחליף אותם. ומאחר ואי אפשר להחליף אותם, זה סימן שהם גם שלוחי דרחמנה. כלומר, יש פה שתי שליחויות. כך זה הגמרא מפורשת. עכשיו, השאלה היא למה דווקא שבט לוי ולא שבט אחר? השבט לוי יש לו מעלה מיוחדת, שהוא רוחני כזה, לא השתעבד במצרים, בוא תמיד, בהי מסוים. ובמדבר, כפי שאמרנו, המדבר הוא המקום של, הוא הספר של שבט לוי, זה המקום של שבט לוי, ובמדבר הוא הספר של שבט לוי, לכן שבט לוי פה תופס את המקום המרכזי. עד כאן מרו.
לא השתעבד במצרים.
למה לא השתעבד במצרים? כי המצרים התייחסו בכבוד אל ראשי האומה. רגע, יש פה שאלה. במהרה בימינו ייבנה בית המקדש, ובכל זאת קשה לי לדמיין מעמד שבו כל עם ישראל מקיפים וסומכים את הלוויים, והלוויים מסביב לפר וסומכים עליו. וכל המעמד הזה לא זוכה לקיתונות של ציניות מחלקים נרחבים של העם. ברור, הרי גם המעמד הזה זכה לקיתונות של ציניות בימי משה. חז"ל אמרו שקורח, שהרי היה שותף לדבר הזה, הניפו אותו תנופה, גילחו לו את השיער, התלונן על הדבר הזה. כן? זאת אומרת, הוא אומר, מה עשה לי משה? גילח את כולי, הפשיט אותי ערום, שם אותי בתוך המקווה, אחר כך הניף אותי תנופה כמו מטטה, ואת אחיו אהרון נלביש כמו קלה, ונתן לו את חזה התנופה ואת שוק התרומה. כן? ככה כתוב. אז אם כן, מה שאתה שואל, זה לא רק, שזה נכון, זה באמת גם היה נכון בימי קדם. אלא, שבכלל, זו שאלה גדולה לגבי כל העניין של קבלת העניין הזה של הכהונה, הלוויה, בית המקדש. אני רוצה להזכיר התכתבות שהייתה בין הרב קוק לבין הרב חיים הירשנזון. זוכרים אותו? את הרב הירשנזון? לא. הרב הירשנזון היה תלמיד חכם ענק, שהיה קצת בארץ, קצת בארצות הברית, בעצם סיים את חייו, אני חושב, בארצות הברית. היה אדם עם דעות מאוד מאוד מיוחדות. אפשר לומר, מקורי מאוד, והיה מתכתב הרבה עם הרב קוק. בין היתר הוא דן איתו, טוב, מה שמפורסם על הרב הירשנזון זה החזון שלו בעניין הדמוקרטיה. הייתה לו מחשבה מאוד מיוחדת על הדמוקרטיה היהודית, על חידוש הסנהדרין, על ביקורת המקרא, היו לו כל מיני דעות מאוד מיוחדות. יש ספרים, כן. יש ספר מלכי בקודש, בין היתר, שהוא הספר המפורסם יותר. והוא גם נושא בית המקדש שהיה קרוב לליבו. הוא הציע לרב קוק שיתחילו לפעול כבר בימי המנדט הבריטי לבניין בית המקדש. אבל הוא אמר, אנחנו נבנה את בית המקדש, אבל בלי קורבנות. מדוע בלי קורבנות? כי זה דבר שאיננו מתקבל על הדעת של האדם המודרני. בית המקדש הוא יכול לקבל, קורבנות קשה לו לקבל. לכן אמר הרב הירשנזון, אנחנו נעשה בית המקדש, אבל לא נעשה קורבנות. הרב קוק ענה לו, אני חושב בדיוק הפוך. אנחנו לא נעשה את בית המקדש עכשיו, כי עוד לא הגיע הזמן, מכל מיני טעמים שהרב קוק מונה שם, שגרמו להרבה פלפולים בין תלמידיו בנושא. אבל כשהוא ייבנה, אנחנו כן נקריב בו קורבנות, ומה שאתה אומר שהאדם המודרני קשה לו עם זה, עד אז תתעלה התרבות למעלה כזאת שלא נצטרך בכלל להצדיק את עצמנו. זאת אומרת, השינוי המנטלי גם יבוא יחד עם ההתפתחות התרבותית. אז כך שאין מה לדאוג. אז מה שאתה דואג, שכאשר הלוויים יקיפו את הפרים, וישראל יקיפו את הלוויים, הדבר הזה יעורר צחוק בשוליים של החברה, זה באמת יהיה שוליים של החברה. אז, לא היום. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שמי שעושה את הכפרות ביום כיפור, צריך לסמוך את ידיו על התרנגול. ככה כתוב בטור באמת, שסומכים את הידיים על התרנגול. לא עושים את זה מפני חשש, שיחשבו שזה קורבן. אבל מפורש בטור לסמוך. הוא אומר יותר מזה, תכף לסמיכה שחיטה. איך הוא כותב? ומה עם סמיכת ידי משה ליהושע בן נון, תרם כניסה לארץ? האם יהושע סמך ידיו על פר? והאם שונה שבטו של יהושע, שונה שבטו של יהושע לשבט לוי? סמיכת ידי משה על יהושע, זה בגלל שהוא ממנה אותו במקומו. אז במקום משה, יהושע. כמו שמשה הוא מוקרב על ידי העם, כמו כל מנהיג, אז גם יהושע מוקרב על ידי העם, כמו כל מנהיג, לא צריך לסמור ידו על פר. האם שונה שבטו של יהושע לשבט לוי? לא. אלא שאנחנו למדנו, אבל זה בהזדמנות אחרת, במעבור לתורה שבעל פה, שהתורה עוברת דרך שני צינורות, דרך שבט לוי ודרך המלך. כן, יש שני כיוונים. האחד מובא במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ואילו במסכת עירובין, שמשה מסר את התורה לכהנים וללוויים. הרב שלום, איכן ניתן למצוא את דברי הרב קוק אלו? תשובה, אגרות ראייה חלק ד'. חלק ד' איננו מצוי בהוצאת מוסד הרב קוק, הם לא הדפיסו אותו, מי שהדפיס זה המכון על שם הרצייה. מכון הרצייה, אז יש להם כרך ד' שיצא על ידי הרב פילבר, הרב יעקב הלוי פילבר. כן, בבקשה. אתה שואל האם מצאנו שישראל סמכו את ידיהם על הכהנים? התשובה היא לא. אז יש הבדל. כלומר, זה בדיוק אתה נוגע פה בנקודה המרכזית. מה מקור ההבדלה של הלוויים לעומת מקור ההבדלה של הכהנים? אז פה אנחנו רואים מפורש, השליחות של הלוויים היא מתוך האומה. נכון? לעומת זה, השליחות של הכהנים היא מלמעלה. בסדר? זה אופי אחר. זה הקדוש ברוך הוא סומך עליהם. שחיטה כשרה בזר, אמת. כן, לשחיטה, אתה צודק. בשחיטה, הכהן הוא שליח שלך, ולא צריך בשביל זה סמיכה, הוא לא במקומך. זה כמו שליחות רגילה. טוב, זה לא מילוי מקום, יש שני סוגי שליחות. יש שליחות שאני אומר, שמה, תעשה חסד, אין לי כוח ללכת לבנק, תלך אתה. זה לא שאתה אני. ויש שאני עושה אותך ממש אני. אתה ממלא מקומי, משהו אחר. טוב, פסוק תדבב. כן. מה? סליחה. כן, זה אחת פעמי. זה קרה פעם אחת בהיסטוריה. כן, פסוק י' ד' סליחה. והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן, יבואו הלוויים. כן, בבקשה. כן.
כל ישראל,
כן.
ישראל,
כן. באותו
מקום?
כן, בהחלט אפשרי. אני ראיתי דברים כאלה, אתה גם כן ראית. למה? יש לך שם 22 אלף לוויים, נכון? כן. אתה מחלק ל-600 אלף. זאת אומרת, יש 600 לכל 22, שזה בערך 300 אנשים לעשרה איש, זאת אומרת שזה, מה? 30 בני ישראל לכל לוי. כן? 30 מבני ישראל לוי אחד. קצת צפוף, לא נורא. כן. כמה זמן לקח? כמה שעות? לקח 4 שעות, גמרו את זה. מה הבעיה? כן. אתה אומר שהם לא שמחו את הידיים ממש. תגיד ככה. טוב. אבל אתה יודע, גם להניף את הלוויים זה לא פשוט. אתה רואה את הארון מניף 22 אלף לוויים? גמור הבן אדם בסוף היום. כן? שמה כמה קושיות טכניות לא פשוטות, כן. טוב, בסדר, אז יש לנו כל מיני בעיות טכניות.
זה לא רק בעיות טכניות,
זה בעיות שפשוט אפשר לתפוס למכלל, אם כבר
דבר כזה יכול להיות.
רגע, מה הבעיה?
גם הדבר הזה, כמו הדבר של 2 מיליון איש, חוץ מהמקנה
והכל
שצריכים לקבל מים,
וכולה בעיר אחת. מה זה כולה בעיר אחת? מי אמר שיש לך בעיר אחת? במקום כזה ענק, יש מן הסתם כמה בעירות. יש להניח. אתה הולך במדבר, אתה חופר, ויש לך בעיר. נכון? כן, נכון. נכון, נכון, זה באמת קשה מאוד. התורה אומרת שזה היה ניסי. כן? התורה אומרת. ככה, אם לא, זה באמת קשה להבין. כן? אבל מן הסתם, אתה יודע, היו לוקחים איתם נודות. זה לא תמיד היה כל כך פשוט. מן הסתם שיש מקום אחד שבו היה הרבה מים, לקחו איתם. כן. ואחרי כן, יבוא, אז נגיד, 10 ליטרים, למה 10 ליטרים לאיש? למה?
במדבר?
כן, צריך לשתות 10 ליטרים? למה? אתה תחת ענני כבוד. מספיק 3 ליטר.
שני.
הרי סתם אדם, כל אחד מאיתנו, הרופאים אומרים צריך לשתות 2 ליטרים ליום, נכון? כמה? 10 כוסות, זה כמה? זה 2 ליטר. זה. בסדר, הסתדרו. קיצור, הסתדרו. טוב. מה? פסוק תדבר. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, ותיארת אותם ונפת אותם תנופה, כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם. בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי, כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, ביום הקודי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי, ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ויתנה את הלוויים נתונים. ראה, זה עד כאן זה ברור, יש אם כן הבדלה של הלוויים עוד מימי מכת בכורות. טוב, פסוק י"ט. פסוק י"ט הוא פסוק ארוך, ואני מציע לפניכם לשים לב האם יש איזה ביטוי שחוזר על עצמו בפסוק. אולי, בואו נבדוק. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. האם יש, שמתם לב, אולי לאיזה ביטוי שחזר על עצמו? הלוויים, הלוויים, כן. בני ישראל אתה אומר? בוא נבדוק. הוא אומר הלוויים, הוא אומר בני ישראל. בוא נבדוק. מה?
אהרון. לעבוד את עבודת.
אולי. כן. לי יש הרגשה שאולי זה יהיה נכון להגיד בני ישראל. מדוע? אני ספרתי. כמה פעמים כתוב בני ישראל? 5 פעמים. נכון? מה? פרשת בשלח דיברנו על חמש קבוצות. בסדר, אבל פה זה משהו אחר. כתוב חמש פעמים בני ישראל. בואו נראה את רש"י. חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן, שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד, כמניין חמישה חומשי תורה. וכן ראיתי בבראשית רבה. טוב, השאלה איפה זה כתוב בבראשית רבה, זה באמת שאלה, כי רש"י אומר, כן, ראיתי, משמע שזה לא כתוב מפורש, אלא שרש"י ידע לדייק את זה בבראשית רבה. אבל קודם כל, מה זה קשור פה, תקוע כאן, שבגלל שכתוב חמש פעמים בני ישראל, זה כנגד חמישה חומשי תורה. זה נראה ששערי דרשנות לא ננעלו כלל וכלל. כן? רש"י הרי דרכו לפרש את הפשט. נכון? רש"י אומר בכל מקום. ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. אז איפה פשוטו של מקרא פה בחמש פעמים בני ישראל כנגד חמישה חומשי תורה? אז כנראה שרש"י יש לו ההבנה העמוקה של הדבר. ודאי, אתה צודק. אתה צודק, כמו שאנחנו יכולים לראות פה. זה נכון מבחינת הדרש, אבל אני עוד רוצה להבין למה זה הפשט. אבל בוא נקרא, כיוון שאתה הזכרת את זה, בוא נקרא את זה. ולפי, אם רש"י צודק, אז כך, ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, זה כנגד ספר בראשית. למה? מה, על מה ספר בראשית? כן, ספר בראשית מדבר על איך עם ישראל נבחר מתוך האנושות. אז בדומה לזה, יש בחירת הלוויים מתוך עם ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה כנגד ספר שמות. כי הרי זה בדיוק העניין של ספר שמות. כיצד להביא להשראת שכינה בישראל. צריך בשביל זה להוציא אותם ממצרים, לתת להם את התורה, לבנות את המשכן, ולהשרות את השכינה בסופו של דבר באוהל מועד. ככה מסתיים גם ספר שמות. ולכפר על בני ישראל, זה ספר ויקרא. כן, זה תורת הכהנים, הכפרה וכו'. ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. זה ספר הבעיות, כל הזמן אמרנו את זה, נכון? ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר הבעיות, הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים. הכניסה לארץ ישראל. מובן? אז זאת אומרת שקודם כל רואים שהדרשה היא בהחלט מכוונת לכתוב. אבל אז נשאלת השאלה, למה זה רמוז כאן? על מה מדבר הפסוק בכללו, מצד התוכן הפשטי שלו? על בחירת הלוויים, נכון? הלוויים, בתור מה? מה התפקיד של הלוויים? מגשרים, מה התפקיד? מה הם עושים הלכה למעשה? הם נושאים את התורה. הם מלמדים תורה. הם נושאים את התורה בקרבה, מלומדים את התורה ומלמדים את התורה, נכון? ודאי. מה? זה שבט לוי. כן? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אז זאת אומרת ששבט לוי, בתור שבט בעל תפקיד רוחני, הוא יכול גם לשאת את התורה בקרבו. לכן אין פלא שבפסוק שמתאר את בחירתם, יש שם רמז לחמישה חומשי תורה. יש קשר הכרחי בין שניהם. אבל אז נשאלת השאלה, למה הרמז לחמישה חומשי תורה זה דווקא על ידי הביטוי בני ישראל? כדי שלא תחשוב שהתורה היא של הלוויים. התורה היא של בני ישראל. והלוי, כל ערכו זה מצד שהוא הופרש מהאומה. זה מכוחה של האומה שהוא בא. לכן הוא לא יכול להתנסה על האומה, לומר, אני לוי, מי אתה? אני שלחתי אותך. מובן? לכן, מה שרש"י אומר, זה ממש הפשט. בסדר? טוב. אין פשט אחר. כלומר, לפי זה אי אפשר להבין את זה אחרת. כן, ברור, לא, אבל פה צריך להבין איך רש"י תפס את העניין. מדוע רש"י חשב שזה פשט לומר את זה? והוא מצא את זה בבראשית רבה, אז מה? כן? אלא שרש"י רוצה להבין. ספר במדבר הוא הספר של שבט לוי. שבט לוי נושא את התורה. התורה יש בה חמישה חומשים, והכוח של הלווים זה מכוח האומה. ולכן דווקא הפסוק המדבר על הפרשתם מוכרח להזכיר את תורתם דווקא בלשון בני ישראל. זה מובן? טוב. אפשר להמשיך. פסוק כף. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל הלוויים, ככל אשר ציווה השם את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל והתחתתו הלוויים ויכבד. בלי המדרש הזה היינו אומרים שהפסוק הזה, מה זה כבד? שהמחבר המקראי פשוט היה עייף באותו יום.
איך לומדים אותו בכיתה ו'
איך לומדים אותו בכיתה ו' וכיתה ג'. מן הסתם כמו שרשי אומר. לא? לא? חשבתי. לא למדתם כך? כן, טוב. פסוק כ"א. ויתחטאו הלוויים ויכבסו בגדיהם וינף אהרון אותם תנופה לפני השם, חפר עליהם אהרון לטהרה, ואחרי כן באו הלוויים לעבוד עבודתם בעוד מועד לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה השם את משה על הלוויים, כן עשו להם. וידבר השם למשה לאמור, זאת אשר הלוויים. ויתחטאו שהם איזו עליהם מחטאת. כן, מה? כן, כן, ויתחטאו שאיזו עליהם שלישי ושביעי. כדי לתאר אותם? לא, זה טהרה כללית. זאת אומרת, ברגע שאדם פורש ממדרגה נמוכה, הוא זקוק להזיה. מה? יש עוד דוגמה לזה. למשל, יש שאלה לגבי אדם ערל, שמל לפני פסח, ואז הוא יכול להשתתף בקורבן פסח. השאלה היא האם הוא צריך להזות שלישי ושביעי או לא. השאלה היא למה. אז יש גמרא שמשתמע שכן, למרות שלמסקנה זה לא כך. משום שכל הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. ואז תהיה השלכה גם מה יקרה בתחיית המתים. האם בתחיית המתים נזדקק להזעת מחטאת או לא? יש דיונים על זה במדרשים, בתוספות. אז הוא, כן, זה משהו כזה. זאת אומרת, כל מה שהוא מקיף הוא עורלה עבורה. כמו שהגויות היא גם כן עורלה. למשל, גר שמתגייר, יש לנו גם כן שהוא צריך הזיה. כאילו הוא פרש מעורלה כללית. אז זה משהו מעין זה. וידבר השם אל משה לאמור. יש לך הערה על זה? זאת אשר הלוויים. מה אתמול אמרנו?
שלמור זה לדבר לאחרים.
אתמול אמרנו שלמור זה לומר לאחרים, נכון? מה הבעיה? אמרנו את זה גם במסגרת של שיעור במהר"ל. כן? אני אמרתי שיש הבחנה בין שיעור במהר"ל לבין שיעור בחומש. זה אין מה להשוות בכלל. טוב. זאת אשר ללוויים מבין 25 שנה ומעלה. מה?
לגבי ההזיה, שאנחנו
נזכיר,
מה בדיוק עושים גם על גר וגם פה?
מה זה הזיה? זה מחטאת.
אבל מה זה שלישי ושביעי? יום שלישי?
יום שלישי ויום שביעי. מפורש בפרשת חוקת. נכון? ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי, לא יטהר. נכון? טוב. הרי אתם דנים עכשיו על הלכות מחטאת? זה לא הנושא של הפרשה כלל וכלל. מה?
אם הם לא תמיעים הלוויים,
נו, נו. לא, לא. טוב, זאת אשר ללוויים, מבין 25 שנה ומעלה, יבואו לצבא צבא בעבודת אוהל מועד. ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד. עכשיו, הפסוק הזה סותר פסוק מפורש מפרשה קודמת, נכון? פרשת נשא. ששם כתוב מ-30 עד 50, ופה כתוב 25 עד 50. סתירה, לא? זהו. זה 5 שנים טירונות, זאת אומרת שהוא לומד את ענייני העבודה מגיל 25 עד גיל 30. כן, מוציא תולעים. מהעצים, נכון. היו שם עצים למערכה. עכשיו, לא מביאים עץ מטולע למערכה. צריך לבדוק כל גזר עץ, לבדוק אם הוא מטולע או לא. זה התפקיד של הלווים בחמש שנים הראשונות.
עבודות רס"ר.
עבודות רס"ר, 5 שנים. כן. ומבין 50 שנה, ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו בעוד מועד לשמור משמרת. ועבודה לא יעבוד, ככה אתה עשה ללוויים במשמרותם. שימו לב שאין פה זכר לעבודת הכהונה. כלומר, הכהנים מחוקים פה מהסיפור. אז מה יגידו מבקרי המקרא? שיש פה מגמה מנוגדת למגמה של תורת כהנים. תורת כהנים נכתב על ידי כהנים, לספר ויקרא. ספר במדבר זה ריאקציה אנטי-כהנית שמעמידה את הלוויים במקום הכהנים. ככה סוברים מבקרי המקרא. מבקרי המקרא סבורים שהחומש זה לא תורה מן השמיים, הם סבורים שזה אוסף של טקסטים מאסכולות שונות, שהעורך הפך אותם אחר כך לספר אחיד. זה מה שהם אומרים. עכשיו, הם מסתמכים על זה שאנחנו רואים בתוך התורה עצמה סתירות. אם יש סתירות, סימן שזה בא ממקורות שונים. נכון? למשל, אפשר להגיד סתירה. ראינו, יש קיליון של מכון מיר שנקרא באהבה ובאמונה. איך יכול להיות? גם אהבה וגם אמונה. הרי אהבה ואמונה הם באופן בסיסי דברים שונים, אולי אפילו סותרים. זה סימן שבהתחלה היו שני גיליונות. היה גיליון שקראו לו באהבה, גיליון אחר שקראו לו באמונה, ובתקופה מאוחרת עשו סינתזה. ואז קראו לזה באהבה ובאמונה. ברור? ואחר כך באו הוגים מאוחרים, וניסו לטעון שמלכתחילה זה היה כך, וכו' וכו'. אבל זה סתם מחשבה דתית. כן? עד כאן דברי מבקרי המקרא. כן, זה
ש... אדם
עוד חכם שלא לעשות כזאת עבודה,
זה היה פותר
את הבעיות האלה לפני. יכול להיות. בכל פנים, הטענות של מבקרי המקרא ידועות, חלקן מטופשות, חלקן ראויות להתייחסות, צריך להבין מדוע. עכשיו, מה זה אומר? שבכל זאת יש מקום לשאלה. מדוע ספר ויקרא הדגיש את עבודתם של הכהנים ולא הזכיר את עבודת הלוויים? ספר במדבר מזכיר את עבודת הלווים ולא מזכיר את עבודת הכהנים. כי זה פשוט, עניינו של כל ספר וספר. ספר ויקרא הוא מגלה לנו את הקדושה הקבועה במקומה, ואז יוצא שבאמת הדמות המרכזית היא הכהן, ואילו ספר במדבר מדבר על הקדושה בנציעה, ולכן הדמות המרכזית זה הלוויים, האיש המתלווה. מובן? כן. האם הם רשאים או חייבים? האם הוא יכול לא ללכת לזה? לא, הוא לא יכול. הוא חייב, מה זאת אומרת? עכשיו, השאלה היא האם הוא עושה את זה כל היום. אני לא חושב. יש משמרות. כמו שיש משמרות כהונה, יש משמרות לוויה. זה בעצם דורש ממנו שבועיים בשנה, כל הסיפור הזה. כן? יש הרי 20... זה שבוע בחצי שנה. הרי יש 24... משמרות כהונה, נכון? ו-24 משמרות לוויה. אז משפחת לוויה שגרה בחוץ לארץ, יש לה פטור. לא, אבל רגע. אנשי המשמרת, דיינו, 1/24 בשבט, הם צריכים לדאוג לזה שיהיה להם נציגים במקדש שיעבדו. שיסדרו ביניהם את התורנויות. זה הכבל. ודאי, לא צריכים כולם דווקא. אבל זה אומר שאם הלוי מגיע, זה לוי מגיע לבית המקדש, או, מסתכל ברוח השנה, זה בדיוק התאריך של המשמרת שלו, הוא רשאי להיכנס לעבודה, ולא יכולים לעכב עליו. מה שאין כן יבוא לוי ממשמרת אחרת, יגידו לו, תשמע, זה לא שלך היום. בסדר? טוב. מה, שכל המשמר של הלוויים יחליף במשמר אחר? לא, זה בלתי אפשרי. זה נקבע מראש, על פי רוח הקודש, בימי שמואל הנביא. כן. אגב, בזמן המדבר לא היו 24 משמרות, היו רק 4 משמרות. כן.
מה הקשר בין
הכהנים
ללוויים?
כי
אם הלוויים והכהנים לא קשורים, אז מה זה אותם 24 משמרות
שמשרתות ביחד? לא, 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 יש 24 משמרות כהונה.
יוצא לתמיד
לשרת ביחד. יש יותר מזה, יש גם משמרות ישראל. יש מעמדות, מה שנקרא. האומה הישראלית גם היא מחולקת ל-24 חלקים, כי הרי יש כהן בעבודתו, לוי בדוכנו, ישראל במעמדו. הם באו להסתכל. הם עולים לירושלים, במשך שבוע הם שם כדי להסתכל בהקרבת הקורבנות. התפללו גם, וגם התענו, היה להם כל מיני תעניות, אבל העיקרון הוא שאדם לא יכול להיות שמקריבים בשבילו קורבן, והוא לא שלח נציגים, לפחות, או את עצמו, לפחות נציגים, להיות שם. לכן בזמן הקרבת הקורבן צריך שיהיו שם מישראל. נכון. מה, הכהנים הם לוויים, לא במקור. אהרון היה לוי בהתחלה. אבל בכל זאת התחיל כלוי. אז יש קשר. למשל, זה כמו שראינו שבני קהת, כלומר, קורח משך איתו 250 איש משבט ראובן דווקא. למה? כי הקהתים, זה המשפחה של קורח, היו שכנים של שבט ראובן. ואוי לרשע, אוי לשכנו, זה מה שאמרו. כן? נכון? אז כנראה שיש איזה קשר. למשל, בספר תהילים, בפרק פ', כן? מה כתוב שם? רועי ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקירובים הופיעה לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה גבורתך. ולך ישועתה לנו. עכשיו, מה הקשר בין אפרים ובנימין ומנשה לבין יושב הקרובים? הקרובים באיזה צד של המשכן היו? צד מערב. אפרים ובנימין ומנשה גם כן ישבו במערב. לכן אצלם הם מכירים את הקדוש ברוך הוא בתור יושב הקרובים. זה מה שמדבר עליהם. כן? הם קרובים אליו. כן, הסמיכות. אז כמובן שיש קשר. כן? אז יוצא לפי זה שבני מררי גם כנראה יש להם קשר עם אפרים ובנימין ומנשה. אתה שואל, האם לפעמים הלוי לא יכול היה למלא תפקיד כהני? כן, הרי השירה של הלוי היא בזמן הקרבת הקורבן.
בזמן התמיד?
כן, בזמן התמיד או בזמן קורבן פסח, בזמן ששוחטים את הפסח. אז העזרה הייתה מלאה מכהנים וישראלים, הישראלים הביאו את הכבשים שלהם, והכהנים היו מטפלים בכבש, ובזמן השחיטה, היו הלוויים על הדוכן אומרים את ההלל. כן, ממש באותו זמן. אומרים את ההלל עם כלי נגינה והכל.
הרב, הלוויים עבדו בתקופה הזאת, או נגיד בתקופת המקדש?
נו.
מותר להם לעבוד גם בעבודות חול?
האם היה מותר להתפרנס ללוויים? ודאי שהתפרנסו.
אז למה היה להם מעשור?
מדוע? כדי שיתפנו מעבודה. זאת אומרת, הלוי... הלוי לא נאסר עליו לעבוד, אבל אנחנו מצפים שיעבוד פחות. רגע, אנחנו רוצים שהוא יעבוד פחות בשביל עוד סיבות. הוא מלמד תורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אז הוא צריך שיוכל להסתובב בין ערי ישראל וללמד את ילדי ישראל תורה. אז יש לזה זמן.
אסור לקבל כסף
על
לימוד תורה.
אסור לקבל כסף על לימוד תורה, אתה צודק. ומכיוון שאסור לקבל כסף על לימוד תורה, לכן, כדי לפתור להם את הבעיה, התורה נתנה להם מעשרות.
אז אמירו את זה בכסף, באוכל.
לא, כי המעשרות זה לא פונקציה של כמה הוא לימד. זאת אומרת, לא יגידו ללוי, בוא נבדוק את כרטיס העבודה שלך, כמה שעות לימדת את הבן שלי חומש. כן, זה עובד בקבלנות, באופן כללי. כן, נכון, משהו כזה. כן, אז התורה נתנה להם.
אז זה בהבלעה? אנחנו כמו משחק שבת?
יענו כזה, משהו כזה, כן. מה? עזרה לקח, תלוי ממי, יש כאלה ש... או שהיו מביאים אל בית האוצר. קיצור, היו תקופות בדבר הזה. אבל זה ברור, למשל, שאדם ש... נגיד, אדם שלא לוי, הוא לא משבט לוי, הוא אמר, אני נמאס לי לעבוד, אני רוצה לעסוק בתורה. אז מי יפרנס אותו? הוא, אז הוא לא יוכל ללמוד תורה, מה יעשה? אשתו, מה אשתו, מה היא תלך החוצה? הרמב"ם אומר שאישה צריכה לצאת מהבית פעמיים בחודש. חוץ מזה, בכתובה, מפורש, ענה, איזון, והסובר, והחלקל, והחסה יתיחי. כי הלכות גוברין יהודאין. כן, אז באמת, איך אדם שרוצה מצד אחד לפרוש מדרכי העולם, יוכל גם להתפרנס. לשלח את הילדים שלו, הוא חייב לפרנס אותם. אז מה נעשה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא יעזור לו, נכון? הקדוש ברוך הוא יעזור לו. לא הציבור. הקדוש ברוך הוא יעזור. כן? זה כמו שלמשל כשרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, היה מוכרח לברוח למערה, אז לא הייתה לו ברירה. כן? זה לא שהוא אהב מערות, כן? רבי שמעון בר יוחאי הוא לא אהב מערות. רבי שמעון בר יוחאי הוא אהב את העולם הזה. רצה לעבוד כמו כולם, רצה להתפרנס כמו כולם, אבל מה נעשה? הרומאים רודפים אותו, אז אין לו ברירה, הוא בורח למערה. מה יאכל מסכן? יש לו חרוב. מה ישתה? יש לו מעיין. אז אם אתה באמת רוצה לפרוש מדרכי העולם, אז תאכל חרובים, תשתה מים, מן הסתם יש לך מספיק רזרבות בחסרונות שלך, בשביל שיהיה לך ל-12 שנה מספיק חרובים. נכון? ככה זה יוצא. אם אתה מוכן לחרובים במים, אז זה בסדר. מה עם הבגדים? זהו, היה מכוסה בחול עד הצוואר, שם את הבגדים בצד, רק לתפילה היה יוצא מן החול, לובש אותם, זהו. אגב, תפילה לא כל כך, רבי שמעון בר יוחאי פטור מהתפילה. טוב, איך מתבטאת שליחות הלוויים במקום ישראל בעבודתם במקדש? הרי כל עבודתם היא עבודות היקפיות, שמירה, ניקיון ומוזיקת רקע. נו, אז מה הבעיה? בסדר, זה אומר שהם עושים את זה ולא ישראל. עכשיו, יש ברמב״ם, הלכות שמיטה ויובל. רק שנייה. רמב״ם. הלכות שמיטה ויובל. על שבט לוי. אין, יש פה פרק 13, כל כולו הלכות שקשורות לשבט לוי וערי לוויה וכדומה. בסדר? עכשיו, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? למה? אין לו נחלה, אין לו... אלא מה? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, כיוון שהם לא נוחלים, הם גם לא עושים מלחמה, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. והוא, רק שנייה, ברוך הוא, זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. זאת אומרת, תשאל את הלוי, מה הרווחת בחודש האחרון? הרווחתי דעת אלוהים. כן? אני חלקך ונחלתך.
עם זה לא הולכים למקולת.
עם זה הולכים למקולת. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל. אגב, מי זה כל איש ואיש מכל באי עולם? מי זה? באי עולם. כל העולם. יהודי, גוי, לא משנה, נכון? מכל העולם כולו, בכל יושבי כדור הארץ, כל מי שמעוניין יכול גם לזכות למדרגה הזאת. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר, כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מעניין, הביטוי הזה הוא ביטוי מיוחד. מה זה נתקדש קודש קודשים? איפה הוא לקח את הביטוי הזה? טוב. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. עכשיו, מה עם הפרנסה שלו? הוא אומר, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים, ללוויים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעזור. אל תלחץ, אם ממילא כל מה שמעניין אותו בחיים זה לדעת את השם, גם הדרישות שלו החומריות תהיינה קטנות יותר, ההשגחה תסייע בידו, הוא ימצא כבר איך להתפרנס. הרמב״ם לא כותב שהציבור צריך לפרנס אותו, זה הוא לא כתב. נכון? נו, אז מה? נו. אתה אומר, המדרגת הלווים תהיה תמיד יותר גדולה, שהרי הוא מצווה ועושה. ואתה אומר, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. יצוין שהרמב״ם לא הביא את המשפט הזה במשנה תורה אפילו פעם אחת. זה לא שהוא לא חושב כך, הוא מביא את זה במורה נבוכים, הוא אומר, המאמר המפורסם באומה, גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. ככה הוא כותב, זה הלשון שלו. המאמר המפורסם באומה. אז משמע שלפי הרמב״ם זה לא לגמרי ברור הדבר הזה. טוב, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. שאלה, במה עסק דוד כל ימיו?
מלחמה.
אז פה מה שהוא אומר, שמתם לב, הוא לא כותב שאותו אחד שמע שהובדל מדרכי העולם, הוא לא עושה מלחמה. זה הוא לא אמר. כי יש כאלה שרצו לדייק מזה, שתלמידי ישיבה פטורים מצבא. אבל הרמב״ם לא כתב את זה. מה, הוא מביא דוגמה מדוד. הרי דוד, שעשה מלחמה, אומר השם מנת חלקי וחוסי. כן, יש פה שתי שאלות, רגע. כבוד הרב, לגבי רשב"י, אני חושב שיש סתירה בין מה שאמרת, שרשב"י אהב לעבוד ולהתפרנס, שהרי אמר, אפשר אדם חורש תורה מתה עליה, הרי שלכאורה רשב"י אחז בדעה החרדית לגבי תורה ועבודה. יאזין לכבודו לקלטת שלי, הנמצאת אצלו, תורה ומלאכה. הלאה, כבוד הרב, מה הכוונה שאינו רואה סימן יפה בלימודו 5 שנים, לפי פירוש רש"י? כיצד, אני לא רואה את 2 המילים האחרונות. כן, אולי תארים ככה, שאלה 2 שאני אראה אותה עד הסוף. אליעזר, אחרי שקיבלת את התשובה לגבי רשב"י, אתה יכול גם לעשות טובה להרים את שאלה מספר 2 שאני אראה. מדוע? רגע, לפי פירוש רש"י, איזה סימן? טוב, לא למדנו את רש"י עד הסוף שם, זה לא היה העניין שלי. כבוד הרב, למעשה הכהנים הם המחפרים על בני ישראל. מדוע מוזכר שהלוויים תפקידם לחפר על בני ישראל? הלוויים הפרישו מתוכם את הכהנים. אז יש צד של כפרה בזה. חוץ מזה שכנראה שגם עבודת הלוויים, המוזיקה שיש שם, יש ביכולתה לחפר. כן, בבקשה. אני לא הבנתי את כל השאלה. אתה שאלת 3 שאלות בערך, לכן זה לא לגמרי ברור לי. נדמה לי ששאלת בהתחלה, האם בבית המקדש השלישי הלוויים יעבדו? 2, מה היה עם לוי שלא יודע תורה? מה הוא עשה כל הזמן? דבר שלישי, שאלת, האם בבית המקדש הלוויים, כשיבנה את המקדש, הלוויים גם יעשו דברים נוספים? זה בערך מה ששאלת. אז זה 3 שאלות שונות. טוב, תשובה כללית. הלוויים יעבדו ודאי בבית שלישי. עכשיו, מה יעשה למשל, אני יודע, כהן שאינו ידיים? הוא לא יכול לשאת כפיים, נכון? מצד שני, יכול לאכול בתרומה או לא? יכול. הוא שייך לשבט הכהונה. כבוד הרב, 24 משמרות הכהונה, הכוונה 24 תפקידי כהונה? לא. הכוונה ששבט הכהונה היה מחולק ל-24 משפחות, וכל משפחה הייתה אחראית בשבוע שלה על עבודת המקדש. כבוד הרב, הבנתי שהתנופה בקורבנות הייתה על מנת לבטל רוחות רעות. מה עניין התנופה בלוויים? אז כנראה שהיה צריך לבטל גם כן רוחות רעות של הלוויים. כן, בבקשה. כן, נו. נו. אתה שואל על איך שקראתי את הרמב״ם. שמצד אחד הרמב״ם אומר שמי שחשקה נפשו בדעת השם הוא כמו הכהנים והלווים. והנה הכהנים והלווים הם מקבלים את פרנסתם מישראל. אז מדוע אני אומר שאותם צדיקים שאינם לווים לא מקבלים את פרנסתם מהציבור? תשובה, כי הרמב״ם לא אמר את זה. ולא עוד, אלא שהוא אמר את ההפך הגמור בהלכות תלמוד תורה. שבהלכות תלמוד תורה אומר שאסור את תלמידי חכמים לקבל את פרנסתם מהציבור. זה פלפולים יפים. כן, רק שהרמב״ם בעצמו, הוא סבר שהוא לא צריך לבקש מהציבור שיפרנסו אותו. מה שהוא אומר שהם כמו הלוויים, הכוונה מצד מעלת הקדושה שבהם. הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו. מה, לפי זה מותר לו להקריב קורבנות? אסור. הוא יגיד, רגע, אני גם כן פרשתי מדרכי העולם. אני לא יכול לאכול חזה ושוק כמו כולם? יגיד, לא, אתה לא יכול. נכון? אז עוד דבר לגבי פרנסה. יגיד, אני פרשתי מדרכי העולם, תנו לי מעשה ראשון. לך תחפש את החברים שלך. בסדר? אותו דבר לגבי היציאה למלחמה. הוא לא כותב שהוא פטור מן המלחמה. בסדר? פרנסה לדעת, לדייק ברמב״ם. אנשים פשוט לקחו את הדברים האלה של הרמב״ם, כאילו הוא כתב דברים אחרים. כן, עכשיו, מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה, נתקדש קודש קודשים? זה ביטוי שנאמר על הכהן הגדול, נכון? שכתוב, להבדילו קודש קודשים, יש גם בגמרא, שעל הפסוק, יקרה היא מפנינים, שהתורה יקרה, מה זה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת שיש לו מעלה של כהן גדול, וזה בעצם לקוח מדברי רבי מאיר בברייתא. שרבי מאיר אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים אין כתבכן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אז מכאן הרמב״ם לקח את הביטוי, נתקדש קודש קודשים. מה זה הוא ככהן גדול? הרי הוא גוי, איוון. אתה רגיד שהוא כמו כהן גדול? הוא כהן גדול מצד המעלה הנפשית שלו. מה, תיתן לו תרומה? לא הולך. כן? אסור לתת לו תרומה. כן. אלא הכוונה, יש לו מעלה כזאת, של קודש קודשים. עכשיו, איך יכול להיות שנוכרי עוסק בתורה? הרי כתוב שגוי שעסק בתורה חייב מיטה, אז בסדר, אז כבר עסקו העוסקים בתירוץ הקושיה. בסדר? מה? אתה אומר ככה, אנחנו אמרנו שמי שהתפקיד שלו למד תורה זה שבט לוי, המים יששכר וזבולון, שיששכר היו לומדים תורה וזבולון, היו מפרנסים וכו', נכון? זה הסכם פרטי ביניהם. זאת אומרת, בין שני אחים עושים עסק. תשמע, אני, האח שלך, תשמע, אני יודע יותר לעבוד בעסקים, אתה יודע יותר טוב ללמוד תורה. בוא נעשה בינינו עסק. זה עסק פרטי. איך לחלק את העבודה בינינו? יששכר וזבולון. בסדר? אבל זה לא קשור לסדר הזה של כהנים וכו'. כן. אמרתי שלושה תפקידים ללוי? אני לא זוכר שאמרתי שלושה תפקידים. אמרתי שלושה תפקידים של ללוי? לא, אמרתי שהיו שלוש שאלות, אבל לא שלושה תפקידים. כן. למה? זבולון ויששכר זה בדיוק דעת הרמב״ם. זה מה שהרמב״ם בעצמו עשה עם אח שלו. היה לו אח, תלמיד חכם אגב, לא קטן, בשם רבי דוד, בן מימון. והוא היה מנהל את העסק המשפחתי. מה העסק המשפחתי? שכר באבנים טובות ויהלומים. כן? הוא היה נוסע להודו וכו', עושה כסף, מתחלק עם הרמב״ם. עד גיל 36. כן? עד גיל 36, הרמב״ם לא עבד. אמה? היה מתחלק בכסף עם האח שלו. בסדר? לפי מה שהרמב״ם אומר על תלמידי הישיבות, הוא מתכוון משהו אחר. זה שהטילו מס על הציבור. שאמרו לציבור, אתם, הציבור, חייבים לפרנס אותנו. זה הרמב״ם אומר, זה לא בסדר. התורה איננה דרך להתפרנס. ובוודאי שלא צריכה להיות קביעות ציבורית של הפניית התקציבים מהציבור לפרנסת תלמידי ישיבות. זה הרמב״ם אומר, מפורש. עכשיו, עסק פרטי בתוך המשפחה, זה הרמב״ם אומר, אני בעיה. יש לך מניות. עכשיו הכסף דופק בבנק, בסדר. בסדר? זה מותר. אבל לא, עכשיו, ברגע שהרמב״ם נלקחה ממנו פרנסתו, שהרי אחיו טבע באוקיינוס ההודי, אז והרמב״ם בכה עליו, שנה שלמה שכב במיטתו בדיכאון מפני שאיבד את אחיו, שהיה אהוב עליו בתור אח, בתור תלמיד חכם ובתור מפרנס. אז אחרי שנה הרמב״ם הלך לעבוד. לא ביקש מהציבור תפרנסו אותי, למרות שזה אחרי שהוא כתב את פירוש המשנה, את האגרות, את המשנה תורה. כל זה הוא כבר עשה. הוא היה מפורסם כגדול הדור. הרמב״ם אמר, אין לי פרנסה, הלך לעבוד. האם כולם עושים בניגוד לרמב״ם? זה בניגוד לרמב״ם, ודאי, ודאי. הרמב״ם אומר, רגע, דבר קצת תמוע. הוא אומר שסופו של אדם כזה ללסתם את הבריות. עכשיו, השאלה היא, אנחנו רואים הרבה מאוד, כלומר, פרזיטים, הרבה פרזיטים, והם לא מלסתמים את הבריות. אז איך אתה אומר, אתה הרמב״ם? זה קושי על הרמב״ם, נכון? לא, פשוט, לא צריך ללסתם בקטן, לעמוד במדרך, בפינה של הרחוב עם אקדח. אתה יכול לשלוח מלסתם לכנסת, אתה לא צריך בשביל זה, אתה צריך לעשות בגדול. כן? אתה לא צריך אופן פרטי, זה מבזה. כן? אתה מלסתם בגדול. טוב, עד כאן, שלום.